עכשיו איתכם שיעורו השבועי של הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף.
כל חי תמיד איתי כוחה.
ואז יחזור לארץ ישראל, ואז כותב הרב דברים מאוד מאוד שחשוב לדעת. ויורדים מארץ ישראל לחוץ לארץ ויושבים שם ישיבת קבע להתעשר ולהרבות נכסים ולהתענג על סיר הבשר, ומואסים בארץ חמדה גדול עוונה מנסו וגורמים גלות להם ולזרם אחריהם, וצריכים לנסות פשוט מרן הראשון לציון, אני רק אסיים את העניין. אומר הרב, וצריכים לנסות להשפיע עליהם בדרכי נועם לשוב לארצנו הקדושה ולחנך את בניהם לתורה. ויקוים המהרה הפסוק, ופדויי השם ישובון ובא ציון ברינה ושמחת עולם על ראשם. אנחנו, כמו שאמרנו בתחילת הדברים, לדעת שלא פשוט הדבר הזה, כל הנסיעות לחוץ לארץ, לצורכי טיול ונופש, כל אחד ישאל את רבותיו, אבל זה נושא שצריכים לדעת שמבחינה הלכתית לא פשוט. כמו שראינו, לשאת אישה, ללמוד תורה, סחורה, מקרים מסוימים אפשר לקבל היתרים ממורה הוראה, אבל בפשטות הדבר הזה צריך זהירות. ובפרט, שיבוא אדם ויאמר, מה יש, אני לא חייב להתאמץ כל כך. אתם יודעים שדברים רוחניים צריך אדם להתאמץ ככל יכולתו. הגמרא אומרת במסכת יומא, הלל הזקן מחייב את העניים. למה? יבוא אדם לעולם הבא, עסקת בתורה, מה יגיד? הייתי עסוק בפרנסה. אומרים לו, כלום היית עני יותר מהלל הזקן? שכולם יודעים את הסיפור, מה שהיה איתו בשלג. שואל הרב אור יהל, ספר מוסר של הרב, שואל הרב, יבוא אדם לעולם הבא ויגיד, איפה הצדק? אתם משווים אותי להלל הזקן? אני היהודי הפשוט, בקושי יודע משהו. תהיה כמו הלל הזקן, הלל הזקן גדול התנאים, אני יכול להשוות להיות איתו ביחד? איך מבקשים מהאדם, תהיה כמו הלל הזקן? אומר הרב, לא ביקשו ממך להיות הלל הזקן. הלל הזקן ודאי גדולתו ואתה אדם פשוט. אבל, כמו שהלל הזקן השקיע ברוחניות את כל יכולתו לפי מה שהוא, אבל את כל יכולתו, כך אתה, ראובן, שמעון, לוי, נדרש ממך ברוחניות לתת את כל מה שאתה יכול לפי אתה. מה שאתה יכול, אבל את כל מה שאתה יכול ברוחניות. כי ברוחניות צריך אדם לתת את הכל, ולמסור נפשו לזה. לכן, כמו שאמרנו, צריכים להתחזק בדברים האלה, בפרט בקיץ, בזמני הנופשים, להיזהר בענייני החינוך, להיזהר בענייני הקדושה, בענייני הכשרות. והקדוש ברוך הוא יזכה את כולנו, להמשיך בהנהגתו של מרן, להמשיך ולהנהיג אותנו עד ביאת גואל צדק, אמן ואמן.
חזק וברוך. לרב הגאון, הרב זוודיה כהן, ראש אבות בתי הדין בתל אביב. אני עוקב אחרי הפסקים שהוא כותב, לא רק כוחד יתרה, אלא הדברים שלו מבוססים. הוא בקי ביבי עומר, חלק בן העזר, באופן מיוחד. תיקים המסובכים ביותר שיש, תמיד הייתי שולח אליו. כשהיה איזה תיק מסובך מארגנטינה, פנמה, כל מיני מקומות, אז ודא יושב ודן בזה, שזכה עוד עשות כהנה וכהנה, ועוד יעלה מעלה מעלה. בגמרא תענית, בדף למד, שם כתוב שאסור ללמוד תורה בדברים המשמחים ביום תשעה באב, כמו ששבעה ימי אבלות, אדם צריך ללמוד הלכות אבלות, ללמוד דברים הרעים, כך גם בתשעה באב. פקודי השם ישרים, משמחי לב. התורה משיבת נפש, התורה משמחת לב אלוקי ואנשים. לולא תורתך שעשועי, תורה נקראת שעשועים שלנו. אם אדם יישב ביום תשעה באב וילמד תורה ויפלפל, הוא ילמד גמרא ובקמה ובמציאה, סנהדרין, וישכח את הצער על חורבן בית המקדש. לכן צריך ללמוד רק דברים הרעים. איוב, ירמיה, פרק חמישי, מסכת גיטין, הסוגיות של חורבן בית המקדש, הלכות אבלות, יתעסק בדברים הרעים, אבל לא ילמד תורה רגיל. אדם יושב יום תשעה באב, פתאום בא לו הרהור באיזה הלכה שעסק בה לפני כן. איזה תשובה בהלכה, עניין של עגונה, או כל מיני דברים, חוד שבת, חוד בורא, חוד בישול. הוא לא מדבר בדברי תורה, לא לומד בספר, סתם, בהרהור בעלמא. האם זה מותר או לא? בעל המאורות, אחד מהראשונים, גם תרומת הדשן, כך פוסק להלכה פרי חדש, הם מקילים בזה. אומרים, כתוב, שמחה לאיש במענה פיו. פקודי השם ישרים לשמחי לב, זה במענה פיו, שהוא מדבר. אבל כשהוא מערער, אין כל כך שמחה. ולכן מותר להערער בדברי תורה, דברים, סוגיות, מה שהוא רוצה, ביום תשעה באב וכן בשבעה ימי אבלות. המהר"ל חולק על זה. הוא אומר, סוף סוף, יש לו שמחה. הרי מה הטעם שאסור ללמוד תורה בדברים רגילים ביום תשעה באב? שאדם שמח, פקודי השרים ישרים השמחי לב. וכי הוא שמח רק במענה פיו, רק כשהוא לומד, גם כשהוא מהר בדברי תורה. מרן בשולחן ערוך, בסימן מ"ז, סעיף ד', סעיף ג', כותב מרן, הכותב דברי תורה צריך לברך בקעת התורה. בדרך כלל, אדם שכותב דברי תורה, בבוקר קם מוקדם, כותב דברי תורה, בדרך כלל מוציא מפיו כמה מילים, אז הנה, מוציא מפיו. גם כן, הכותב דברי תורה זה מיועד לאחרים. יכול מישהו אחר לקרוא בזה, בפרט אם הוא מדפיס ספר של בהלכה, ספר טוב, מזכה את האחרים. לכן, הכותב דברי תורה, פסק לנו מרן בסעיף ג', חייב לברך ברכות התורה. בסעיף ד', כותב מרן, המהר בדברי תורה, קם בבוקר. ויש לו עוד זמן, עד שיש זמן של התפילה, בשעה שבע, הוא בתא ככה שוכב על הביטה ומהרהר בדברי תורה, מותר. אין צריך לברך ברכות התורה. הרהור, לאו כדיבור דמה, הוא לא מדבר, לכן מותר. הגאון מווילנה במקום משיג על מרן השולחן ערוך וחולק עליו. מהרהר בדברי תורה לא צריך לברך? למה? הרי הוא מקיים מצוות לימוד תורה גם בהרהור. אדם שיש לו איזו קושייה ברמב״ם, מה עושים בישיבות? שמקשים ותרצים, אדם רגע אחד מתבונן לבד, אומר לחברותו שלו, תעזוב אותי רגע, יושב, חושב, חוזר בחזרה על הקושייה, עוד פעם חוזר על הרבה, הכל בהרהור. מה נגיד? שאין לו מצוות לימוד תורה? כמה אדם באמצע הלימוד יושב וחושב ומערער בדברי תורה? אז אין לו לימוד תורה? כתוב, והגית בו יומם ולילה, והגיון ליבי לפניך, הגיון, הגיון ליבי. והגית, אומרת על שון של הרהור, אם אדם מראה בדברי תורה, מקיים את המצווה. והרי מרן סובר, שולחן ערוך, שברכת התורה זה ברכת המצוות, זה ברכה על מצווה. הראיה, מרן כותב בסימן רשתי צייב ג' כל הברכות הללו, אם נסתפק, אם בירך או לא בירך, אינו חוזר לברך, חוץ בברכת המזון, מפני שהיא של תורה. ברכת המזון, אדם שאכל ושבע, זה ירושלמי מפורש, עסק ברמב״ם, עסק בשולחן ערוך, זה דבר דאורייתא, ספק אם בירך או לא בירך, חוזר לברך. אבל כל הברכות האלו, שהכל, נפשות, אשר יצר, ברכת התורה, כל הברכות, ברכת המצוות, ברכת הנהנים, ברכת השבח, ספק בירך, ספק לא בירך, לא חוזר לברך, חוץ מברכת המזון. אם היה ברכת התורה, ברכת השבח, לא ברכת המצוות, מרן היה צריך להגיד, חוץ מברכת המזון וברכת התורה. גם בסימן קפ"ד סעיף ד', מרן כותב, ברכות ברכת המזון, אם אדם מסופק אם בירך ברכת המזון או לא, כותב לנו מרן, שחוזר לברך. למה? בני שאי של תורה. יש מה רק ברכת המזון דאורייתא. ברכת התורה זה דרבנן. מה פירוש דרבנן? דרבנן הכוונה היא ברכה על המצווה, מצווה ללמוד תורה. הברכה היא דרבנן. לימוד תורה זה דאורייתא, מצווה לשבת בסוכה, דאורייתא, הברכה היא דרבנן, לקחת ארבעת המינים, לולב, לשמוע קול שופר, זה דאורייתא, הברכה היא דרבנן, גם כאן, ללמוד תורה זה דאורייתא, הברכה היא דרבנן, שזו ברכה על מצוות לימוד תורה. אדם מקיים מצווה, מברך. אז שואל הגאון מווילנה על מרן, אתה הרי סובר שברכת התורה, הוא לא אומר את המילים האלו, אני מפתח את זה יותר, אתה הרי סובר שברכת התורה זה ברכת המצוות. זה ברכה על מצוות לימוד תורה. נו, אם אדם מקיים את המצווה, מברך. וכי הוא לא מקיים מצווה כשהוא מערער דברי תורה, אז למה לא יברך ברכת התורה בשעה שהוא מערער דברי תורה? לכן הוא חולק על מרן, הגאון מווילנה. הוא סובר, אדם שמערער בדברי תורה בבוקר, לפני כן צריך לברך ברכות התורה. אנחנו נוקטים תמיד כמו מרן השולחן ערוך. אם היא קושיה, לא מתים. יש קושיה, יש תירוץ. רוצים להגיד, הוא בדברי תורה לא ניכר במה הוא מערער. אולי הגיע לו איזה ארנונה ככה בכסף, והוא מערער איך אני אשלם את זה. יש לחסר מה להראה דברים אחרים. לא ניכר שזה דברי תורה. הייתי רואה פעם את הרבנים הגדולים שלנו, שהיו הולכים בדרך, ומררים, ואתה יודע שהם מררים בדברי תורה. הייתי פוגש לפני 50 שנה, ראש הישיבה הגאון רבי עזרא עתיה. הייתי רואה אותו שהוא חוזר בערב, בשעה 7, חוזר מהשוק עם הסלים, היה הולך מאוחר לשוק, כי שהמרקות היו בזול. היה עניות, היה, מה היה? לא רק זה, הגבאים של פורת יוסף שהיו בזמנו, היו בעלי בתים, שלא השכילו להבין, לתת מזכורת מכובדת לרבנים. ברוך השם היום, בזכות האשכנזים, יש להם את השכל לגבאים לתת מזכורת יפה לרמים, לראשי הישיבה. מזכורת שלו הייתה נמוכה, היה עניות בבית שלו. הייתי רואה אותו חוזר מהשוק עם הסלים, פעם אחת הלכתי, רצתי אליו, הייתי בגיל 13-14, רצתי אליו כדי לעזור לו בסלים, נבעל. למה נבעל? היה מרהר בדברי תורה, היה חושב כל הדרך בדברי תורה. פעם אחת, מקום ללכת לבית שלו בעיר העתיקה, הלך לצד השני, כפר סילבן, היה איזה סוחר אחד, כבוד הרב, מה אתה עושה פה? פה שערבים אולי יתקרו אותך בסכין, מה אתה עושה? כבר אז היה מחבלים, מה אתה עושה כאן? אני הולך לבית שלי, הבית שלך צד השני, ליווה אותו בחזרה לבית. היה הולך בדברי תורה, חושב בדברי תורה, היה ניכר. ראו אותו פעם במחנה יהודה, יושב על כיסא, ואחר ויושב חושב. בא אליו איזה מישהו, כבוד הרב, מה כבוד הרב עושה פה? זה לא, אני לא צריך, הוא היה בטוח שצריך בית המדרש. יש לו איזו סתירה בשולחן ערוך, הוא שואל לחשוב תירוצים בסתירה בשולחן ערוך. היה ניכר שהוא מרים את דברי תורה, היית רואה אותו, שהוא יושב, אולי אפילו עושה תנועות קצת ביד שלו, יש לחלק וזה. אז אחד כזה ניכר, אבל בדרך כלל, מרהב בדברי תורה, לא ניכר. לכן, כמה שלא ניכר, לכן לא מברכים על עירוב בדברי תורה. זה ליישב את מרן. עכשיו, זה לא קשור להלכה שלנו. אם עירו כדיבור דמה, עירו לאו כדיבור דמה, לעניין תשעה באב. לא קשור בכלל. כאן השאלה היא, יש לך הנאה, אתה נהנה, משתעשע בתורה שלנו, אז גם על ידי עירור צריך לאסור. תשעה באב, אסור ללמוד תורה בדברים הרגילים. לכן, המעריל, אחרונים, הסכום איתו. לא כמו בעל המאירות, תמת הדשן, הפרי חדש, שפסקו להתיר. מי שבעל כוחו בא לו עירור של דברי תורה, הנה חינם, יסמוך על בעל המאירות, תמת הדשן, שהם מקילים בזה. אבל לכתחילה, אדם יזהר, שבא לו איזו מחשבה בדברי תורה, עשיח דעתו, יחשוב בדברים של אבילות, יחקור בדעתו מה הדין נונן שמסר את זה לחברה קדישה. יכול להחמיר להתפלל ולברך או לא, הסתירה במרן, למעשה שבע אל תעשה. יחשוב בדברי דברים אחרים, של מה שמותרים. אבל המסקנה היא שיהור בדברי תורה בתשעה באב, וכן שבעה ימי אבילות, אסורה. לא כמו בעל אמירות. מרן כותב לגבי דברי תורה, מרן לא יתייחס לגבי יהור. חלוקת הפוסקים שהזכרתי עכשיו. למעשה, צריך להחמיר, זיל בתר טעמה. אתה אמור שזה מביא שמחה, מה לי דיבור, מה לי עירור, לכן יש להחמיר בזה. בגמרא בסוף מסכת תענית מובא, תינוקות של בית רבן, ילדים קטנים בגיל 7 ובגיל 8, מתחילים ללמוד משניות, בטלים בו. ביום תשעה באב צריכים להפסיק ללמוד, אין שיעורים או שום דבר. לכאורה צריך להבין את זה. כתוב במדרש, על הפסוק, ויסעו מהר השם, כתינוק הבורח מבית הספר. ילד כתב בגיל 7, 8, 9, עוד אין לו הנאה בלימוד התורה, מכריחים אותו, תקרא א', ב', תקרא משניות, תקרא זה, אין לו הנאה. אז למה תינוקות בטלים בו, ביום תשעה באב? שישב, שילמדו, אין להם שמחה בזה. מה תגיד? אולי בגלל המלמד תינוקות, שהוא נמד אותם משניות, והוא שמח, יש לנו הלכה בלכות אבלו בסימן שם פדלת, שהמרן כותב, אם התינוקות צריכים לו, בתוך שבעה ימי אבלות, הוא בא, מלמד את התינוקות של בית רבן, תורה, בדברים שאסור לו להבל ללמוד, אבל התינוקות צריכים לו, אין מלמד אחר, מותר. אז גם בתשעה באב, תשעה באב, למה התינוקות של בית רבן בטלים בו? ככה שואל הרב אפשטיין בספרו ארוך השולחן, מביא את הגמרא הזו, והוא שואל, למה התינוקות של רבן בטלים בו? הרי אין להם הנאה בלימוד, התינוק הבורח בית הספר. הוא מתרץ, יש סוג של הנאה שאדם נהנה, מרגישים את זה עליו שהוא נהנה בלימוד. ואת זה לא רואים את התינוקות של בית רבן, הם לא נהנים. מכחים אותם, בשמונה, תשע, כך, אתה חייב לבוא ללמוד משניות. יש סוג של הנאה של הנפש, לא הנשמה, אלא הנפש נהנית למעלה. אפילו שהוא לא מרגיש בזה. כן, מה שכותב הרמב״ם מפרק ב' מלכות גירושין. יש אנשים שכופים אותם לתת גט. נותנים להם מכות, כופים אותו עד שמר, רוצה אני. מי שיש לו למשל ריח הפה, לוקח סוכריות מנטה, הוא שם ספרי בפה, מה שעושה ריח בפה. האישה מחכה שנה, שנה וחצי, נותן אותו צ'אנס, חכות צהל, והוא לא מתרפא. היא באה לבית דין, אני לא יכול לחיות איתו, איך אני אחיה איתו? או מוכה שחין, מכף רגל ועד ראש, פצע וחבורה, אין בו מתום. הוא מלא פצעים, שם וולווטה, ענוגה, מה שהוא שם, שום דבר לא עוזר לו. היא באה לבית דין, איך אני יכול לגור עם נחש בכפיפה אחת? תתנו לי שיתן גט. הוא לא רוצה. הוא צודק, מי ייקח אותו אחר כך? הוא לא רוצה לתת גט, כתוב, כופים אותו, נתנו לו מכות, עד שמה רוצה אני, לא רק בצוהר, שמים אותו, אלא יותר מזה, מעבר לזה, נתנו לו מכות, עד שמה רוצה אני, שואל הרמב״ם, מה זה עד שמה רוצה אני? אנחנו יודעים שהוא לא רוצה, הוא לא רוצה, הוא צועק, אני לא בעיני, לא בעיני, אני לא רוצה, עד שאומר, זה עבודה בעיניים זה, נתנו לו מכות, אומר, טוב, בסדר, רוצה אני, רוצה אני, אז איך, מה, איך סומכים על זה? עונה הרמב״ם, יסוד חשוב, כל יהודי ויהודי, בתוך תוכו רוצה לקיים רצון הבורא יתברך, הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו לשמוע על הבית דין, לשמוע על החכמים. אז תוך תוכו הוא רוצה לשמוע על החכמים, לתת גט. שאור שבעיסה מעכב. כופים אותו עד שיגלה את רצונו הפנימי, מה שהנפש רוצה. מה הנפש רוצה? לשמוע על החכמים. גם פה אצלנו, תינוקות של בית רבן, נכון שלא נהנים מלימוד, יש איזה גיל שלא נהנים, זה כאילו בעל כוחם, אבל הנפש תמיד נהנית מזה. שעה בעם, גם הנפש צריך שלא תהנה מזה. לכן תינוקות של בית רבן בטלים בו. בנווה שלום, סימן שמידה לביחות אבילות, הוא מסתפק לגבי האבל. האם מותר ללמוד מסילת ישרים, חוות הלבבות, ללמוד ספרי מוסר, ספרי מוסר שמעוררים. יש ספרי מוסר של מחשבה, מכתם אליהו, יש מחשבה. לא, ספרי מוסר שמעוררים, חוסן יהושע למשל, אורחות צדיקים. זה ספר נפלא, כמה אדם, מסילת ישרים, כמה אדם יכול להתעורר. השאלה אם מותר לאבל, ללמוד, יש שם כל מיני מאמרי חז"ל, מגמרא, הוא מסתפק בזה. הוא רוצה להביא ראיה, מה שהתירו בתשעה באב, הוא מדבר לגבי אבל, סימן שם פדלת. מה שהתירו בתשעה באב לקרוא איוב, וגם את איוב, יש פרקים שמדלגים אותם, פרקי נחמה מדלגים אותם. התירו ללמוד איוב, וכן התירו בירמיה. אותו דבר גם כאן, מוסר. זה מעורר את האדם שחזור בתשובה, הוא מסתפק בזה. הגאון רב חיים פלאצ'י, בספרו רוח חיים, הלכות אבלות, שם בסימן, הוא דעתו להתיר ללמוד מוסר בימי אבלות. לכן הוא הדין גם בתשעה באב, גם בשדה חמד. גם הם פוסקים מעצמם שמותר ללמוד מוסר ביום תשעה באב וכן שבעה ימי אבלות. הם זכו לכוון מדעתם דברי המאירי, עוד לא היה בדפוס המאירי בזמנם, לא ראו את המאירי, במועד קטן, בדף כ"א עמוד א'. המאירי כותב, יראה לי שלא נאסרו דברי תורה לאבל, אלא דרך לימוד וגרסה.
בהמשך,
כמובן, בהמשך, כמובן, 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 כ ברוכים הבאים לגאון הגדול, מעוז ומגדול, רבה של בני ברק, הגאון הרב מסעוד בן שמעון, שליטה. יש אשכנזים שתי רבנים, גם לנו ברוך השם, לא תהיה כנת כפונדקית. יש לנו שוויון זכויות מוחלט. ברוך השם שזכו תושבי בני ברק, אברכים יקרים, בהמלצתו של מורנו ראש הישיבה, שימו אצל החכמים, שהמליץ על הרב. אנחנו מכירים את הרב למעלה מ-50 שנה, עוד בשנת תפשין, אלול תפשין כפתת. אם הרב זוכר, הוא היה נותן שיעורים לקבוצה של בחורים בתל אביב, במנחת חינוך, הגלי טל, אני יודע אם הרב זוכר, בטל מלאכות, הרב זוכר? ואני הייתי בין הקבוצה הזו, שומע את השיעורים של הרב, היינו משתעשעים. מי ששומע את השיעורים שלו, יכול להבין למה עשו ללמוד תורה בתשעה באב. כי התורה משמחת, תורים איכשהו חי בתורה. יש לו ספר, כדומני מנחת תאורה. מנחת תאורה יצא לפני, בשנת תפשין מם, כדומני, נכון? תפשין מם, יש שם הסכמה ממרן. מי שיקרא את ההסכמה של מרן, איך הרב כותב לו, באיזה חביבות. ומעניין, הוא היה תלמיד של הרב. הוא שמע שיעורים מהרב פעמיים בשבוע בתורה והוראה, משך, יודע, 4-5 שנים. הרב הכותב תלמידי. והוא ידידי וחביבי, כותב עליו. קודם כל את הענבה של הרב, היום כל איזה ראש כולל הצעיר, כבוד תלמידי היקר, מה תלמידי? הרב לא היה כותב עליו ידידי וחביבי, ואיך כתב עליו שאוהב אותו. אני זוכר דבר, לא יודע אם הרב יודע אותו, פנו כמה אברכים בישיבת תורה והוראה. היו שם אברכים חשובים מאוד, היה כולל מצוין היה, חבל שנסגר, שהיה כולל היה הרבה יותר טוב היה. היו שם אברכים חשובים, היה קרן זיכרון למען תרבות יהודית באמריקה. היו נותנים לכל אברך חשוב עם המלצות של רב גדול, $1,500 של אז, בין 50 שנה, איזה כמה זה היה. ואני זוכר שבא איזה אחד האברכים, לימים הוא נהיה למעלה בדין הגדול, הוא בא לרב, שהרב יתן לו המלצה. אמר לרב, אני כבר נתתי לך מסעוד בן שמעון, הוא קצת נפגע. אמר לו, כן, הוא יותר חשוב ממך, כן, יותר חשוב ממך. אני חושב שהוא קיבל את המלגה, מה שכן, קיבל את המלגה, כן? הרב היה מחבב אותו, אוהב אותו, ממש היה משתעשע איתו. היה בתל אביב, הרב מגיע לשיעורים שם, ברוך השם שזכו תושבי בני ברק, ששמו גם אותו לרבה של בני ברק. אני מברך אותו שיזכה לנהל את העדה על מבואי התורה. כל שאלה שיש בהלכה, שיפנו לרב. שאלה בהנהגה, שיפנו לרבנים של העיר. יש לו כוח, שמינו אותו חכמים. לא התמנה על ידי איזה דיל, אם זה פלוני או פלוני, ראש עיה, משהו כזה, התמנה על פי דברי חכמים, על פי גדולי התורה, התמנה. אני מברך אותו שיצליח בתפקידו החדש, ויעלה מעלה מעלה בתורה בירת שמיים, בהמשך השיעור, לשמוע כמה דברים מכבוד הרב. ברשותו אני ממשיך את הדברים. אמרתי שהפחיים פלאצ'י והגאון אסתי חמד התירו ללמוד מוסר ביום תשעה באב. והם זכו לכוון למאירי, לא היה בדפוס בזמנו, לא היה נפוץ. המאירי כותב מועד קטן כ"א, וראה לי שלא נאסרו דברי תורה להבל, אלא דרך לימוד וגרסה. אבל לעיין בספרים המעוררים ליבו של אדם לתשובה, לא נאסר, לא רק זה ממשיך, ולא עוד אלא שראוי לעשות כן. הנה מפורש במאירי שמותר ללמוד דברי מוסר. יש מקומות שמארגנים יום של כולו תורה, ביום תשעה באב. יש דוגמה במוסיוף ועוד מקומות. אני הייתי הולך כמעט שנים, כמעט כל שנה הייתי הולך, זה קשה קצת, הלכת לדבר ביום הצום, שעה 5-6, אדם בדרך כלל מדבר, יש לו קוסטי ביד, יש לו משהו, מים, בשעה באב עשו, שתות מים, כן? והייתי, אבל זה היה קשה, והם מתאמצים. לזכות הציבור מגינה, אדם שוכח את הצום. ברגע שמחים לדבר, גמרנו. מזכים את הרבים. חלק מדברים בהלכה. אני תמיד הייתי אומר, בהלכות אבלות. חלק מדברים במוסר, דברי מוסר, דברי התעוררות, ביום תשעה באב. תגיד, זה דברי תורה, איך ככה מדברים? לפי מה שלמדנו עכשיו, מותר ללמוד מוסר ביום תשעה באב, וכן גם בשבעה מאבלות, באים רבנים שבעה מאבלות, אומרים דברי מוסר לציבור, מותר. זה מעורר את ליבו של אדם, וזה מותר. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. יש לחקור בעצם הדין הזה שאסור ללמוד תורה ביום תשעה באב רק בדברים הרעים. יש לחקור, האם אדם שלא רוצה ללמוד דברים הרעים, לא מסוגל, זה עושה לו מצב רוח לא טוב, הוא לא יכול, דיכאון זה עושה לו. הוא רוצה ללמוד בבא מציאה, בבא קמה, לפלפל. אתה לא נותן לי רשות, אסור, אני יושב מתבטל. עכשיו יחלום, ללכת לטייל, כתוב שאסור לטייל. אפילו אדם עם חבר, שתי חברים ללכת לכותל, למשל, שתיים, אסור לטייל ביום תשעה באב. אני כבר דיברתי על זה בעבר, אמרתי מה שולחים ביום תשעה באב, בלילה, ביום, לכותל המערבי, כל אחד ואחד יבדוק את עצמו. באים שם, פוגשים חברים, פוגשים כל מיני אנשים, וגם למעלה, ברחבה למעלה, שם אין מחיצה למעלה. לפעמים זה לא כדאי לפעמים. כל אחד יבדוק בעצמו מה המטרה. אז לא לטייל, אסור לטייל ביום תשעה באב, אבל יושב ככה היה חלום. אין חבל ללמוד תורה. ואני רוצה ללמוד מה הדברים הרעים. כתוב, אין אדם לומד, אלא במקום שליבו חפץ. אני עכשיו רוצה בבא קמה, בבא מציאה, קידושין. מה אתה מוכיח אותי עכשיו ללמוד לכות הבילות? כותב בספר החסידים, רבי יהודה החסיד לפני למעלה ב-800 שנה. הוא כותב, לכות הבילות זה יש לה דין מת מצווה שאין לה קוברים. מפחדים ללמוד לכות הבילות. יש וסווס, אומרים בערבית. לא מפחד שלא יקרא לו חב שלום דבר כזה. ולא רוצים. אני סיפרתי פעם פה, לפני שנים כתבנו עקות יוסף הלכות הבילות. כמו דומה לי שנת תפשין ממזיין, משהו כזה. הכולל שלנו היה למטה. חבי צון אבא שאול היה גר בקומה השנייה, למטה במקלט, שם היה הכולל. וחבי צון היה יורד לפלל אותנו מנחה. היה מדבר עם האברכים, היה מאוד ענב, מי שזכה את חבי ציון, היה מיוחד. הגדולים האמיתיים שלנו היו מיוחדים בענבה. יורד, רואה דפים על השולחן, מה אתה כותב? מה אתה עוסק? אני כותב הלכות הבילות. מה? אתה לא מפחד? חסונום, שלא יקרה לך משהו חסונום. מה אתה עושה? תפסיק. אני פחדתי, הפחיד אותי. סגרתי את הכל, הפסקתי, הלכתי, סיפרתי למרן. אמרתי, אחר בציון ירד, ואמר לי חסונום וסווס. אמר לי, הרב, לא תשמע לו. חילה מכבודו, לא תשמע לו. אתה מתכוון לזכות הרבים? תמשיך, תכתוב. כלום לא יקרה לך. יש חתם סופר, כותב תשובה לחמיב, הגאון רבי עקיבא איגר. שלחת לי שאלה בהלכות הבילות. האם אתה לא יודע שגרבה קפדן הענה? איך שהגיע לי הכתב שלך בהלכות הבילות, הגיעתני השמועה רעה בפטירת אמי עליה השלום. ותליתי את זה בזה. מה עשית לי? הוא ישים את חמיב שבגלל שקיבל בכתב בהלכות הבילות, באותו שעה הגיעה לו השמועה שאמא שלו נפטרה. אני אמרתי את זה לרב, אני פחד, חמצון הפחיד אותי. לא תפחד. תורה מגונה מגנה צולם אצלה. המשכנו בחשב, יצא, שיצא הספר, הלכתי לחבי ציון, הבאתי לו מתנה את הספר. מסתכל עליי, מה, איך חלת על מלאך המוות? איך חלת עליו? הוא היה בסבס, אני זוכר מלחמת ששת הימים. ישבו במקלט מרן האבא, מקלט קטן, והחבי ציון אבא שאול, והיה בחוץ פגזים, פגזים. הבניין שלנו, חוב אלקנה 8, קיבל פגז למעלה. כל הבניין רעד, היו בטוחים שנצא בחוץ, נראה כל אבנים, גל של אבנים. כל דריקת דלת, כל איזה עירייה, יש שם קרוב מחנה שנלר. ואז הירדנים ירו הרבה על הרחוב הזה. היה הרחוב הזה, חבי צון, היה מפחד. למדו חברותה, הוא ומרן, מסכת הבמות. וכל פעם שהיה איזה פצצה, איזה עירייה, חבי צון היה מפחד. הרב תפס את היד שלו, לא תפחד, לא תפחד, לא תפחד. יושב ומשכים הלאה ללמוד. הוא היה פחדן, חבי צון, זה ידוע, כן? היה רגיש מאוד היה. אבל ברוך השם, הנה הספר יצא, צריך ללמוד ללכות ביום תשעה באב, ללכות הבילות. השאלה היא, אנחנו יכולים לחייב אותו? אין לזה ביטול תורה. בישיבות יש משגיח, משגיח גדול, משגיח קטן, מכת. כשרואים בחור בטלן שמתפטפט, אז עובר המשגיח קטן, ואומר לה, גם בישיבה שכבודו מסתמה, ככה יש. מה אתה מתבטל? מה, בטלן, עכשיו תלמד. ביום תשעה באב, הבחורים נמצאים ולא לומדים, פטפטים. האם המשגיח יכול להעיר לו? מה אתה רוצה? אין חייב ללמוד תורה בשעה באב. מה, אתה מגביל אותי ללכות הבילות? אין דן למד קשר בו חפץ. אתה מגביל אותי? אין חייב ללמוד תורה. אם אני רוצה, מה הדברים הרעים? או שנאמר, לא, יש חייב ללמוד תורה. אין דבר כזה. ואם נגיע מה בלילה, אין זמן בעולם שדם פתום מלמוד תורה. אלא מה? מגבילים אותך, תימד ללכות הרעים. בחקירה הזו חולקים האחרונים, אחר כך מצאנו את זה גם בראשונים. תשובות הגאונים, אלף שנים. בערך. הם כותבים, לא מברכים ביקות התורה ביום תשעה באב. בא שבילי הלקט מביא אותם, אומר, למה לא מברכים? אומרים הרי זה מקומן, פתאום הקטורת, למה לא לברך? לכן כן לברך. מה חולקים ביניהם? חולקים בחקירה שלנו. הריטב"א, במועד קטן, בדף תדבר. הוא שואל שאלה כזו הרדבה. כתוב, האבל חייב בכל המצוות כולם, חוץ מן התפילין. ידוע, אבל ביום המיטה והקבורה, נפטר בשעה 6 בבוקר, 7 בבוקר, קברו אותו ב-4, באותו היום הוא פטור מלהניע תפילין. אסור להניע תפילין. לא לברכה ולא לברכה. אם זה יום מיטה, אחר כך נקבר ביום אחר, אז מניח בבוקר אחרי נץ החמה, בלי ברכה, בצינה. אבל ביום מיטה וקבורה, פטור מלהניע תפילין. אבל חייב בכל המצוות כולם, חוץ מתפילין. שואל להגיד, אבל למה לא כתוב חוץ מתפילין ותלמוד תורה? גם תלמוד תורה הוא פטור. למה לא כתוב את זה? מתרץ שני תירוצים. תירוץ אחד הוא מתרץ, יכול לצאת את החובה של לימוד תורה בקריאת שמע של בוקר וקריאת שמע של הערב, האבל. ולכן לא כתוב את זה, יוצא את החובה של לימוד תורה בקריאת שמע. הנה מה, כמה שאתה מגביל אותו, פטור, הנה חינמי, פטור מלימוד תורה. זה לא המילים שלו בערך, זה מה שכותב הרדב"א. שתי התירוצים האלו חולקים בחקירה שאמרנו. האם יש חיוב ללמוד תורה ביום תשעה באב, רק מגבילים אותך לדברים הרעים, או אם כבר מגבילים, אז פטור בכלל ללמוד תורה. בתירוץ הראשון הוא חייב ללמוד תורה, יוצא ידו חווה בקריאת שמע, בוקר וערב. תירוץ שני, נכנע מפטור. מתולים את זה ברדב"א. אז הנה שיבולי הלקט והגאונים. שני תירוצי הרדב"א. גם האחרונים, לא כולם ראו את הרדב"א. יש ספר, ערך השולחן, של הגאון רבי יצחק טייב. היה לפני בערך 150 שנה בגדולי רבני טוניס. אומרים שהוא היה מעיין גדול. הוא כותב בספר שלו שביום תשעה באב פטורים מללמוד תורה, אם רוצה, מפורש כותב, פטורים, אם רוצה עם הדברים הרעים, אם לא רוצה יכול להתבטל. אין איסור ללמוד תורה, אין איסור להתבטל מהתורה. לפניו כבר הגאון רבי יהודה עייש. יש לו ספר מתי יהודה, שבט יהודה, מתי יהודה. במתי יהודה הוא כותב גם כן שביום תשעה באב וכן שבעה ימי אבלות, תמיד מדמים את זה זה לזה, פטורים מללמוד תורה. אם ירצה, עם הדברים הרעים. ומהדין, פטורים מללמוד תורה. בערך השולחן, במילואים בסוף הוא כותב, מביא את מה שהוא כתב, שפטורים מללמוד תורה ביום תשעה באב, הוא כותב, ואין כן דעת החכם צבי שתבות בסימן קוף. מה הוא התכוון? הגאון החכם צבי לפני כ-300 שנה, בסימן קוף נשאל שאלה כזו מחכם אחד, שהיה כל עיסוקו היה בלימוד משניות. והיה משאלים אותם בעל פה, יודע, משניות, בקיא בכל המשניות. אבל משהו אחר הוא לא יכול ללמוד, רק משניות. יש כאלו שנדבקים מדבר, זה דבר טוב. כשאדם ידע משניות בעל פה, זה דבר טוב. כשהיינו ילדים קטנים, מרן היה מחנך אותנו, את הבנים הגדולים, היה מחנך אותם להיות בקיאים בכל הפרקי אבות. והיינו משננים, פרק אחרי פה, פרק, והיו יודעים את זה בעל פה, כל הפרקי אבות. אני סיפרתי פעם, מדי פה סיפרתי, מצווה בחזרת, בחודש אלול תפשין כפתת. נפטר הרב שלמה יוסף כהנמן, ראש ישיבת פונוביץ'. מרן הזה היה רב ראשי לתל אביב, והוא הלך ללוויה. גם אני הייתי בחור ישיבה צעיר, והתלוויתי למרן ללוויה. היה הספדים של הרב שח, של הרב אוזובסקי, הרב פרובסקי, כל הרבנים של אז, כולם דיברו ביידיש. מרן לא יודע יידיש, הוא יודע ערבית, הוא לא יודע יידיש. מה יעשה עם כל ההספדים האלו? זה ביטול תורה. הרב עומד בלוויה ואומר משניות בעל פה. הוא משמיע לאוזנו וגם לאוזני. חס גם עליי, ביטול תורה. והיה אומר, גמרנו 4 מסכתות. עד היום אני זוכר את זה. ברכות, שבת, ירובין, משנה, היה הרבה הספדים, הרבה הריחו בהספדים. טוב שיריחו, בתם הרב הספיק. עוד משנה ועוד משנה. זה חשוב. אדם מחכה בתחנת הרכבת, מחכה למטוס, פתאום יש איזה עיכוב במטוס, סתם ככה התבטל, שיסתכל על העוברים בשבים, מה יצא לו מזה? יודע משניות בעל פה, ככה יכול, אדם יתפוס איזה מסכת אחת, ברכות למשל, שידע את המשניות לך בעל פה, ישנן אותו בעל פה, שיש לו זמן פנוי, מרן היה מגיע לחתונות, אני זוכר לפני 40 שנה, שמרן היה מסדר קידושין, עד שהחתן מגיע ועד שהכלה מגיעה, היה יושב וממן במשניות, משניות בעל פה. ממל. זה חשוב. אותו חכם שישאל את החכם צבי, כנראה היה ככה עושה. יודע רק משניות. אשתו נפטרה, לא עליכם, ביום טוב ראשון של חג סוכות. הוא בא לחכם צבי, כולם יודעים, ברגל אין שבעה. מחכים מוצאי הרגל, ליל יזרו חג, ליל המימונה, אז מתחילים לשבת שבעה. או מוצאי שמחת תורה, שבת שבעה. כל ימי החג, שבעה ימי החג, נוהג אבילות בצנעה. הוא לא עולה לתורה. מתחמק. בשמחת תורה הוא כן עולה לתורה. אם לא עלה לתורה, זה אבילות דפרנסיה. למה אתה עלה לתורה? כל הציבור עולה, למה אתה לא עולה? אבל סתם, שבת חול המועד, יום טוב רגיל, הוא לא עלה לתורה. למה? כי אבל, עשו בלימוד תורה, עשו בתורה. זה נקרא דברים שבציינה, עוד כמה דברים, אבל זה אחד הדברים שנוהג אבילות בציינה. הוא שואל את החכם צבי, מה, אני יושב עכשיו שבוע שנים בסוכה, עם כל הקישוטים היפים האלו, ואני אתחיל לגמוד דרכות אבילות? איך אני יכול? אני לא מסוגל ממש אחרי ללמוד. אני רוצה ללמוד רק משניות. זה מה שאני רגיל. חכם צבי כתב לו תשובה, אמר לו, תסמוך על דעת הרמב״ם. הרמב״ם סובר שאין אבילות ברגל, כאן דברים שבציינה אין אבילות. אי, לא קם אלן כדעת הרמב״ם. מה נעשה? שישב בתל, פתול תורה. זה אי אפשר. לכן אני מכיר לך ללמוד משניות במאה אבילות. התיר לו ללמוד כל חול המועד, היום טוב, ללמוד משניות. עשו דברים שבציינה נוהג. מה, ישב בתל? מה כנגד זה? מה אתה רוצה? הרי אבל, פטור מלימוד תורה. מה זה ישב בתל? אם נאמר כך, שווה פטור מלימוד תורה, מה זה ישב בתל? רואים שהחכם צבי תפס בפשיטות, שבאמת יש חיוב ללמוד תורה גם בשבעה ימי אבלות. לפי זה, גם בתשעה באב, יצא שיהיה חייב. אמרתי לכם, מחלוקת הגאונים והשיבולי הלקט. מחלוקת בין שני תירוצי הרדב"א. אבי עומר חלק ד' יש תשובה לרב בעניין של אבלות ברגל, והרב מצרף את הסברה של החכם צבי באיזה מקרים מסוימים, אני לא אפרט. הרב מצפר באיזשהם בצינה, הוא כתב שאפשר לסמוך על החכם צבי כשאין ברירה. תמיד חכם שלאות אחר לימודו, הוא לא יכול משהו אחר ללמוד. אני סיפרתי שהרב ישב, מרן, ישב שבעה על חיים יעקב, בנו הגדול, ישב שבעה, בא לנחם אותו הרב שמואל ארבך. עליו השלום. הוא בא, רואה את הרב יושב, וספרים פתוחים. מסתכל, רואה משהו אחר, לא הלכות אבילות, סתם דברים אחרים, שבת, משהו, הרב עסק אז בלכות שבת, כן? מסתכל, בלכות שבת. ולא מה זה? אני לא יכול, לא יכול. כל השבוע אני משתדל ללמוד לך את אבילות, די, אני לא יכול. אדם של להוט אחרי התורה, ובלי זה יתבטל, מקילים לו, לא לכל אחד, אחד שיקימו מרן, כן? כמו מרן, מקילים לו שילמה דברים אחרים. זה מה שהתיר החכם צבי. מה הספרה שלו הייתה? מה ישב בתל? רואים שיש חיוב ללמוד תורה גם בתשעה באב וגם בימי אבילות. לכאורה, אפשר להגיד שהמחלוקת הזו תלויה, מחלוקת המפורסמת בראשונים. האם נשים יכולות לברך על לולב ועל סוכה ועל שופר או לא? כולם יודעים, הזכרתי את זה בשיעורים פה 1,000 פעם, לא בדיוק 1,000, לאו דווקא, אבל הרבה פעמים, שדעת הרמב״ם ומרן השולחן ערוך, נשים אינם יכולות לברך על סוכה ועל לולב ועל שופר, וציוונו. שקרנית, מי ציווה אותך? אם חסידת ויז'ניץ, תגיד וציווני, מי ציווה אותך שאת בסוכה? לכן נשים לא יכולות לברך עברים אלו. לדעת הרמב״ם. רבנו תם חולק. לפי רבנו תם, יש ציווי בעולם. נכון, אישה פתורה, אבל גברים חייבים בשופר, בסוכה, בלולב, וציוונו הציווי שיש בעולם. ראש ברוך הוא ציווה את עם ישראל. זה הכוונה, ולא עליהם. לפי זה לכאורה יוצא, תלוי זה בזה. אנחנו בבוקר, יום תשעה באב, אחרי שבעה ימי אבילות, מברכים כל ברכות השחר, וגם ברכות התורה. כולל ברכת שעשה לי כל צורכי. למרות שכתוב ברכות יוסף, המדורה הראשונה בשנת תשמ"ה, חלק א', שם כתוב שביום תשעה באב, לא מברכים שעשה לי כל צורכי. כי הברכה הזו מתקנה על הנעליים, את שעה באב הרסו לו נעליים, צריך לבוש נעלי טניס, נעלי גומי וכדומה, ולכן הברכה הזו לא מברכים. אבל אחר כך מרן, משך השנים, חזר בו. הדר הוא לכל חסידיו. היה ביום כיפור, מרן מתפלל ליד הבית שלו בכנסת הגדול, היה מהלך של איזה 10 דקות מהבית, חוף ז'בוטינסקי, כנסת הגדול. ביום כיפור אני שנים פללתי יחד עם הרב עד שנפתחה הישיבה שלנו. אני הולך בדרך עם הרב, והרב אומר, ברכות השחר, מברך אותם. ואני עונה אחריו אמן. לא היה שם צפרדע פתוח, פח אשפה, פתוח, יש פתוח, צריך להתרחק 400. גם לא היה פריצות, בבוקר מוקדם, יום כיפור, איפה יש פריצות. אז מותר לברך בדרך. הרב מברך, מברך, גם ברך ביום כיפור, גם ברך שעשה לי כל צורכי. שברך, אני עליתי אמן, ואמרתי לו, אבא, אתה חולק כאן על מלכות יוסף? שם כתוב שלא מברכים ביום כיפור ותשעה באב. איך אתה עושה ככה? אמר לי, תשמע, אני דעתי שכן צריך לברך. אין לי מספיק כוח להורות ככה לרבים לברך. אני מפחד, אולי זה ברכה לבטלה, אין לי כוח מספיק. לכן אמרתי לך לכתוב ברכות יוסף שלא לברך. אבל אני דעתי, עכשיו אני מה יעשה, אמרתי לו, כמו ברכות יוסף או כמו שאתה עשית, תעשה מה שאתה רוצה. ככה. בכל אופן, מרן במשך השנים חזר בו, קיבל כוח לקראת סוף ימיו, ואז הספרים שלו האחרונים, הוא כתב שמברכים, שעשה לי כל צורכי, גם בתשעה באב, ביום הכיפורים. נועלים נעליים במוצא כיפור, במוצא תשעה באב. הנעלי גומי גם כן מגינים עלינו פני נחשים ועקרבים, כל מיני שרצים, מגן עלינו, או מכל מיני אבנים. יש טעם בברכה הזו, גם על פי הקבלה, על פי הסוד, גם כן יש עניין לברך את הברכה הזו, גם ביום תשעה באב, ביום הכיפורים. ויש ראשונים שכותבים שמברכים המנהגו של העולם. אנחנו מברכים בשבועות, מעביר חבלי שינה מעיניי. איזה מעביר שינה מעיניי? שקרן? אין מעביר חבלי שינה. כל הלאה יתאר כל הלאה, סתם ישמר. מה זה מעביר חבלי שינה מעיניי? אלא הכוונה היא מברכים המנהגו של העולם. העולם כולו, כולם עשו משמר בשבועות, ולכן מברכים מנהגו של העולם. גם כאן, שעשה לי כל צורכי, מברכים מנהגו של העולם. זה ראשונים, ככה כותבים. הרב צירף גם את הסברה הזו, גם את הסברה השנייה, כבר קיבל כוח יותר. שימו לב באיזה גיל הרב היה אז, תפשין ממהי, הרב היה בגיל 63, 64, משהו כזה. כבר גמר תפקיד שלו של רב ראשי, איזה ענבה הייתה לו. אין לי כוח להורות לרבים לברך, אני מפחד אולי זה בכלל לבטלה. כמה זה מוסר הזכר לאברכים הצעירים, והם קודמים ספרים, וחותכים, תברך, תעשה ככה, תברך ככה. תראו את הרב איך שהרב פחד באיזה ענבה. כשהרב הגיע לגיל 90, גיל מבוגר, והדר הוא לכל חסידיו. אדם שמחפש אחר האמת, לא מתבייש לחזור בו. אז מה יש? כך חשבתי. אני פעם אמרתי לרב, שכתב איזה הלכה, אתה אמרתי לי שלא מברכים על בוסם, מבוסם. פה אתה כותב שכן מברכים, אז זה יוצא חורכה ותלולה מילקות יוסף. וגם אתה, שתהיה זקן כמוני, אתה חזור בך, גם אתה. ותראה הרדב"ז. הביא לי דוגמה מהרדב"ז, כמה מקומות שהרדב"ז, הביא לי סימנים, תראה סימן זה, תראה סימן זה, הרדב"ז חזר בו, מה יש? אדם שמחפש אחר האמת, חוזר בו. אבל לא חוזר בו כל שני וחמישי, איזה חכם זה. אלא חוזר בו, פעם בי חוזר בו, זה הנה חינם. ואף חזר בו, אז הפכים, כל ביקות השחר, אבל אין מה לדון, כי שעשה לי כל צורכי, לא מברך על עצמו, מברך על כל העולם כולו, הם לא אבלים. שעבאב זה החידוש, כולם לא לובשים נעליים, שגם בזה אמרנו שמברכים. סידורים של מנצור, של לוגסי, שם כתוב שבשעה באב, יום הכיפורים, לא מברכים, שעשה לי כל צורכי. אנחנו פוסקים להלכה שכן מברכים. כולם מברכו. גם בקעת התורה, אנחנו מברכים בקעת התורה. אם נאמר שפטורים מלמוד תורה ביום תשעה באב, אם רוצה, אם הדברים הרעים, איך מברך בקעת התורה? שגשן מצוותה וציוונו על דברי תורה. מציבה אותך, אתה פטור מלמוד תורה. אם אתה רוצה, תלמד דברים הרעים. אלא ודאי, חייב ללמוד תורה. לכאורה, לפי רבנו תם שהזכרתי לפני כן, שאישה מברכת על דבר שהיא פטורה ממנו, יש חיוב בעולם, ממנה אבל, יכול לברך בביקרה על אבל. אבל, תוך שבעה ימי אבלות, יכול לברך בקעת התורה. נכון שהוא פטור מלמוד תורה, שבעה ימי אבלות, אם נאמר כמו הצד הזה, כמו הגאונים וכדומה, הוא פטור מלמוד תורה, אבל העולם חייב, שכשאנו מצוותה וציוונו על דברי תורה, ציוונו את העולם, העולם יש ציווי בעולם לדברי תורה. זה לפי רבנו תם. אז לפי האשכנזים, שפוסקים כמו רבנו תם, כך פוסק הרמ"א, כך נוהגים אנשים אשכנזיות, מברכות על שופר, מברכות על סוכר, מברכות על לולב. לפי האשכנזים, אז אין לנו שום יכול לברך בקעת התורה, אין ראיה. אבל לנו, לפי דעת השולחן ערוך, שפסק כמו הרמב"ם, שלא מברכים רק הדבר שאני חייב בו, אז איך אנחנו נברך בקעת התורה, פטור מלימוד תורה. לכאורה, מכאן יש ראיה, כמו שכתבו הגאונים, אם אנחנו מברכים בקעת התורה, שחייבים ללמוד תורה ביום תשעה באב. לכאורה ככה יש להביא ראיה. יש תוספות, שתי מקומות, חולין כובב עמוד ב' ובערכין י' עמוד ב' למעלה. הם כותבים, כל זה שייך שיש חיוב בעולם, סוכה, לולב, שופר, יש חיוב בעולם, זמן גרמה, רק אנשים פטורות, אבל לעולם יש חיוב. בדבר שכל העולם פטורים ממנו, לא, אדם לא יכול לחייב את עצמו להגיד וציוונו. כולם פטורים מזה, למשל, תלית שאולה, הקפה בגדיכם, בגדיכם ולא בגד שאולה. תלית שאולה, יש לזה ארבעה כנפות, אדם יכול ללבוש ארבעה כנפות ובלי לטיפציציות, זה פטור, עד 30 יום. מ-30 יום זה כבר נראה שלא, וחייב להטיל בזה ציציות. אבל, אומרים את הספרות, מי הוא? לא יברך הברכה הזו. לא יברך את הטפטיצית. וכמינה, אדם סנדק, או אבי הבן, שכח להביא את הלית איתו, ואני מתכנס, אז מישהו מביא לו, קח את הלית שלי, קח את הלית שעולה. עולה לספר תורה. אשכנזים מקפידים, ומתעפים בטלית, שעולים בספר תורה. לא כולם, יש מקפידים בזה. בפרט, מי שיש לו שבולים קצרים, מקפיד בזה. הוא לוקח טלית, שים לב, זה טלית שעולה. איך אתה מברך על זה? לא יברך. אלא אם כן, טלית שבית כנסת. זה יקנו את זה לציבור. זה שייך לציבור, מתנה. כל אחד כאילו השם מקבל את זה מתנה. כשאדם לוקח טלית שעולה, מגיע בכיפור לבית כנסת. לכולם יש טלית, הוא שכח להביא טלית. הגבאי הבא מביא לו טלית מקום. שבית כנסת יכול לברך על זה. אם של מישהו פרטי, תתן לי את זה מתנה מנת להחזיר. זה שאני אוכל לברך. זה מעל 30 יום, נראית כשלו, ולכן חייבו אותו בציציות, חייבו אותו. אם זה שם בגלל שאולה, לא מברך. מתנה מנת להחזיר, כן לברך. ככה צריך לשים לב בדבר הזה. טלית שאולה, לא מברכים עליה. כי כל העולם פטורים. איך נגיד וציוונו? בטלית הזו, כולם פטורים, אין מי שחייב. מה שרבנו תם אומר שמברכים השופע ולולב אנשים מברכות וציוונו, כי יש חיוב לגברים. בדבר שכולם פטורים מזה, אין. לפי זה בתשעה באב. אם נגיד שכולם פטורים, זה צפות חולין קובב עמוד ב' וגם ערכין י' עמוד ב' למעלה. שני מקומות. לפי זה פה יוצא לבתשעה באב. אם נגיד שכולם פטורים מלימוד תורה ביום תשעה באב, גם לרבנו תם לא יכולים לברך. אם כולם פטורים, אין מי שחיה בעולם. שבעה ימי אבלות, אין הכי נמי. הוא עכשיו אבל, לא עליכם, ויש לאחרים שלא אבלים, יכול להגיד בציוונו. אבל בשעה באב, אם פטורים ללמוד תורה, כמו שכתבו הגאונים, פטורים ללמוד תורה, אז איך אנחנו מברכים שישם מוצאתה לצוון על דברי תורה? אני צריך להגיד, שעה באב, לא מברכים את הברכה הזו, חוט התורה. על כוחך, שחייבים ללמוד תורה, גם אם תשעה באב. אז יוצא שגם לפי רבנו תם, שלכת תליתי את זה ברמב״ם וברבנו תם. אני אומר עכשיו שזה לכולי עלמא, בין הרמב״ם, בין רבנו תם, מכאן מוכח ומבואר מכאן, שיש חיוב ללמוד תורה גם ביום תשעה באב. זה גם תלוי אם ברכת התורה זה דאורייתא או דרבנן. דיברנו על זה פה בעבר, שיעורים הקודמים. דעת הרמב״ם, ברכת התורה דרבנן. בספר המצוות שלו, הוא מונה תרי"ג מצוות, והוא כותב מצווה ללמוד תורה. בא הרמב״ן בנון, נחמני, בסגותה בספר המצוות, ומשיג על הרמב״ם, רבנו הרמב״ם, כתב את המצווה ללמוד תורה. מהי מצווה לברך ברכות התורה? זה כמו ברכת המזון, ברכת השבע. גמרא מפורשת, ברכות כ"א עמוד א', אמר רב יהודה אמר רב, מניין היא ברכת התורה מן התורה שנאמר, שם השם יקרא וגודל אלוקינו. כל התורה כולה שמותיו של הקדוש ברוך הוא. כי שם השם יקרא וגודל אלוקינו, זה ברכת התורה. אז זה דאורייתא. למה אתה לא מונה את זה? מה עשה הרמב״ן? הוריד מצוות עשה להתפלל בכל יום, עובדו בכל לבבכם, פי דעתו זה דרבנן, התפילה, ושם במקום זה מצוות ברכות התורה. השגת אריה, מסקנתו, שברכת התורה זה דאורייתא. כמו דעת הרמב״ן, מביא להקת ראשונים שסוברים כמו דעת הרמב״ן. אבל הרמב״ם חולק. מרן השולחן ערוך, בסימן לשתי צירגים מה שהזכרתי לפני כן, פוסק כמו דעת הרמב״ם, שברכת התורה זה מדרבנן. ברכה, המצוות לימוד תורה, מה שאנחנו מוצאים את זה בתוך תייג מצוות, כמו מברכים על סוכה, מברכים על לולב, תוך תייג מצוות הברכה, לולב מצווה, סוכה לולב מצווה, אבל לא הברכה. גם כאן, ללמוד תורה זה תייג מצוות, אבל לא הברכה. זה דעת הרמב״ם, ממרן השולחן ערוך. הרב חידה, אבי יהודה עייש, ועוד הרבה מחרונים הספרדים פוסקים בדעת מרן, שמרן סובל ברכת התורה דרבנן, ולכן אם אנחנו אדם מסופק כברך או לא בירך, לא חוזר לברך, זה דרבנן. זה לא כמו שכתב במשנה ברורה סימן ממזיין. הוא כותב, משנה ברורה, שאדם מסופק אם בירך ברכת התורה או לא, יחזור לברך לבקעת אשר בחרבנו שהיא מעולה שבברכות, יחזור לברך בספק. הוא כנראה, ודאי לא כנראה, ראה את השגת היה, משנה ברורה עשה חיבור עצום ורב, מי שקורא משנה ברורה ברור הלכה, אפשר להתפעל מהחיבור הזה. אבל הוא משך אחרי השגת היה, שבקעת התורה דאורייתא. אבל החידה, אמר מרדכי, אבי יהודה עייש, כולנו עומדים בשמיכה לחיים, בעל חקרי לב, כולם כותבים שדעת מרן השולחן ערוך כדעת הרמב״ם, שבקעת התורה זה מדרבנן, והספק דרבנן לכולה, ספק ברכות להקל, לא חוזרים לברך. לכן, ספרדי שיעשה כדעת המשנה ברורה, ומספק יחזור לברך, עושה ברכה לבטלה. תמיד מרן היה מזהיר על זה. משנה ברורה זה חיבור נפלא. אבל יש פוסקים שלנו, שלא תמיד זה זהה למה שכתב במשנה ברורה. אין כאן שום פגיעה בחזור שזה משנה ברורה. לפני כמה שנים, שנתיים, יש לי כזה שלוש, הייתי בארגנטינה. ושם עשו מבחן לאברכים. אברכים ספרדים, חלבים. עשו להם מבחן, דירשו, במשנה ברורה. אמרו, קודו נצא כאן, שמחים מאוד, קודו אבוא להגיד כמה דברי ברכה. שזה אני אבוא, להגיד דברי ברכה, אני רוצה לדבר אחרון. זאת אומרת, כל הרבנים יגידו דברי ברכה, אני אבוא. כשאדם מדבר ראשון, הוא צריך לקצר. רבי חשבי, כמעט קשיש מיני, להשאיר לאחרים. אני רוצה לדבר אחרון. זאת אומרת, תבוא, אמרו לי שעה, באתי אחרון. דיברתי שם כמעט קרוב לשעה. אמרתי, רבותיי, אשריכם אשר חלקכם, אתם נבחנים על המשנה ברורה. אתם צריכים לדעת, אתם מבחינים ספרדים, חלבים, צריכים ללמוד גם פוסקים שלנו. בואו אביא לכם דוגמאות, כמה המשנה ברורה, כמעט בכל סימן כמעט, לא מדויק לפי הפוסקים שלנו. הוא כתב את זה ברדין. הוא לא ראה אף פעם מעולם, לא אתיופי ולא ספרדי. הוא לא ראה מעולם חוץ לארץ שם כזה. הוא לא ראה, הוא לא חשב, הוא לא נחת לדבר הזה. גם היה לו ענווה. אם החפץ חיים היה יודע שהספר שלו נפוץ בכל בית, כולל אצלנו הספרדים, אז הוא היה כותב, לפי דעת השולחן ערוך, ברכת התורה דרבנן, ולא לחזור מספק. הוא לא חשב, רוב הענווה שלו, זה נמצא בליטא, נמצא אצל אשכנזים, והם אצלי פוסקים שברכת התורה זה דאורייתא. בסדר גמור. אם היה יודע שיגיע לנו הספרדים, לא רק זה. כלי שני מבשל, משנה ברורה פוסק. בישול אחר אפייה ואחרי כליה, אסור בשבת, הוא פוסק. זה לא דעת מרן. מרן כותב כלי שני לא מבשל, אפילו מים חמים. כלי שני לא מבשל, בירי דעה סימן קופה, אומר אפילו מעלה בועות, כותב מרן. מעלה בועות, כלי שני לא מבשל. וכן, גבי בישול אחר אפייה, מה שנדעו אחרונים בדעת מרן, זה יש ויש, ועל אחר כך יש בתראה שזה מותר, הוא פוסק לאסור. הבאתי להם דוגמאות. עוד דוגמה, ועוד דוגמה, היה לי משנה ברורה ביד, פתחתי להם דוגמאות, דוגמה אחת דוגמה, דוחה דוגמה, שכנעתי אותם שמשנה ברורה זה ספר נפלא, צריך ללמוד בזה, לא צריך לשבח אותם משנה ברורה, אבל תבידו גם פוסקים שלנו, הספרדים. מה נמצא? נחפש את הכל? חקר לב? איפה נמצא חקר לב? יש לכם את הספרים של מרן, מה אתם רוצים? תראו, חזון עובדיה, הלכות יוסף, שם כתוב את הכל, תראו. וסימן, כל דבר, סימן בשולחן ערוך, סימן שמה, תבדקו, תראו, כל דבר צריך לבדוק. גם ההלכה הזו של ברכות התורה, אם זה מדאורייתא או מדרבנן, צריך אדם לדעת שלנו הספרדים זה מדרבנן, ולכן ספק בירך, ספק לא בירך, לא חוזר לברך. כן, מחלוקת. הברכות התורה ביום תשעה באב, וכן בשבעה ימי אבלות, זה תלוי בזה. אם ברכת התורה דרבנן, זאת אומרת, כמו הלכה, זה ברכה על מצוות לימוד תורה. איך אתה מברך? כדי שאנו מצווה וציוונו על דברי תורה. מצווה אותך. אתה פטור ממצווה באב ולמוד תורה. על כוחך, פה ראיה שנברכים ברכות התורה, שיש חיוב ללמוד תורה ביום תשעה באב. אם נאמר כדעת הרמב"ן והשגת היה והמשנה ברורה, שזה דאורייתא וזה ברכת השבח, לא, למה אני פטור ללמוד תורה ביום תשעה באב? אבל למה אני אברך? בגלל ששבח הקדוש ברוך הוא, זכינו לבדל לעם היהודי, קיבלנו את התורה, שמחבנו מכל העמים, ככה יגידו הגאונים, שבלי הלקט חולק עליהם, יגיד כמו שפכן אמרתי. חוקים בזה הראשונים והאחרונים למסקנה, שבזה עריכות, למסקנה, חייבים ללמוד תורה גם ביום תשעה באב. לכן, זה דבר חשוב, כל מקום ומקום, שירגנו חצי יום שכולו תורה, איך שרוצים, מסתם חצי יום. בבוקר עסוקים בקינות, עושים עד 11 לפחות, קוראים קינות, קוראים איוב, איך הוא בבית לנוח קצת, ואחר כך עבור בכנסת, אני סיפרתי, מרן, שהיינו ילדים קטנים, לפני כמעט 60 שנה, היה מגיע אחרי הקינות בליל תשעה באב, יושב איתנו על מזרון, או על סמיכה על הרצפה, יושב עם חכם יעקב עליו השלום, בדל החיים חכם אברהם, ואנוכי, החיים היו קטנים עדיין, יושב עם שושתנו, ולומדים חברותה, זה היה פעם יחידה בחיים, בשנה, שמרן ילמד לחברות עם הבנים שלו. איפה הרב היה לו זמן ללמוד חברותה עם הבנים שלו? בית יוסף, ירדה, איפה היה לו זמן לזה? אז פעם אחת בחיים, בשנה, זה היה ליל תשעה באב. הגענו מחרת הבוקר. היינו חוזרים בשעה 11 מהתפילה, הקינות, היינו עייפים, רוצים לישון. לא, לא, תבואו ללמוד. יושבים יחד, לומדים מועד קטן, פרק ג' מועד קטן, והרב היה מקשב ומתרץ, זה מעניין. הוא לא היה סתם קורא את הגמרא, היה פותח ספרים. תביא את זה, תביא את זה. יושבים, לומדים, שלושה הבנים שלו היו, יחד עם הרב, עליו השלום, לומדים. זאת אומרת, יש חיוב ללמוד תורה גם ביום תשעה באב. כדאי להגן בכל מקום ומקום, חצי יום של כולו תורה, להביא רבנים דברי מוסר, דברי הלכה, ובעיקר הלכות אבלות. אני מכבד את כבוד רבנו ורבנו, הגאון הגדול, הרב מסעוד, השם ישמרו וחיו, בקי בכל מכמני התורה. את דברו איתו מה שאתם רוצים. הלכות שבת, הלכות ברכות, הלכות אבן העזר, מה שאתם רוצים, דברו איתו, ברוך השם, בקי בכל חדרי תורה. לא לחינם, סמכו עליו ידו, זכו ידם עליו, עליו גדולי הדור שלנו. אני מכבד אותו, שישמע ממנו כמה דברי תורה, בכבוד כבוד הרב.
אני מרוגש לדבר כאן בבית הכנסת הזאת היזדים, אני עוד זוכר שאבא עליו השלום, באיזה כבוד ואיזה שמחה, ועכשיו ברק ערה דאבוע, פשוטו כמשמעו, אני יושב כאן, שומע את השיעור, אני שומע מילה מילה, אני לא החסרתי מילה אחת לשמוע, ממש ברק ערה דאבוע, זה רצון שזכותו של אבא, רבנו כלל, רבן של כל בני הגולה, יעמוד לכבודו, להמשיך הלאה והלאה בתורה ובמצוות. קהל קדוש, אני מודה לכבוד הרב על הברכות שברך אותי, אני תפילה לקדוש ברוך הוא, שאזכה למלות את השליחות שלי, זה לא דבר קל, אני יודע שזה לא דבר קל, אבל כל כך הסבירו לי שחייבים לתפוס כאן, להרים את הקרנה של יהדות הספרדים והפוסקים הספרדים, להמשיך את התורה באותו דרכו של מרן, זכר צדיק לברכה.
האזנתם לשיעורו השבועי של הראשון לציון, הגאון הרב יצחק יוסף.
כל חי תמיד איתי, כל